אז הנושא של השיחה הערב נקרא ידיעה אינטואיטיבית, intuitive knowing. אני רוצה להתחיל אותו בסיפור על החתולה שלי. חלקכם כבר שמעתם הרבה סיפורים על החתולה שלי, שכיום היא כבר לא עמנו, כמו שאומרים. עברה לעולמות לעולם שכולו תונה בשיבה טובה. אבל לפני כמה זמן, לפני כבר שנה בערך, חזרתי ערב אחד הביתה, והיא תמיד הייתה באה לקבל את פניי. אתם מכירים איך החתולים עושים מציירים שמונה בין הרגליים. אז היא הייתה מציירת שמונה בין הגלגלים של המכונית. וערב אחד באתי הביתה, מאוחר, והיא לא באה לקבל את פניי. עכשיו, היא הייתה גם חתולה של בית וגם של חוץ, אז חשבתי טוב, היא עסוקה בענייניה. נכנסתי הביתה. אבל אז משהו קרה לי חזרה החוצה. יצאתי החוצה והלכתי לחפש אותה. והיה חושך מוחלט. ויש לנו חצר מאוד מאוד גדולה. וזה היה לילה, ויש רוח שנושבת בעלים של העצים שמסביב, וקולות של ציפורי לילה ורעשים של לילה. ואני קוראת לה וקוראת לה, ושכחתי לספר לכם עוד משהו עליה, שהיא הייתה חתולה שתקנית. היא הייתה מסתדרת טוב בויפאסנה. היא לא הייתה יודעת להוציא קול. ואני קוראת לה וקוראת לה, ופתאום היה לי נדמה בין כל רעשי הלילה והעלים שהרוח מעיפה, שאני שומעת אותה עושה, זה היה הכי הרבה שהיא יכלה להוציא קול. ולא הייתי בטוחה אם זה נדמה לי, אם אני ממציאה, אם לא יכולתי כל כך להבחין בין הקול הזה לבין הקולות של הרוח. ובחושך מוחלט, פתאום התחלתי ללכת לעבר העץ פיקוס ענקי שהוא בירקתי החצר. והלכתי והלכתי והגעתי אליו. והרמתי את הראש, ושור אינף מבין הענפים והעלים ראיתי זוג עיניים נוצצות. והמשך הסיפור היה די קל, מבצע חילוץ, הבאתי, הלכתי הביתה, הבאתי סולם, הבאתי פנס, טיפסתי על הסולם, לא הגעתי אליה, טיפסתי קצת על העץ, היא הלכה קצת קדימה, קצת אחורה, קצת קדימה, קצת אחורה, עם חדה. בסוף היא זינקה עליי, נעצה בי את הציפורניים, ואני מיד אחת חיבקתי אותה, ומיד אחת ככה ירדנו. אז מהי ידיעה? על פי המסורת יש שלושה סוגים של ידע או ידיעה. ידע שבא מבחוץ לנו, מאנשים אחרים, מלקרוא ספרים, מלהקשיב להרצאות ביוטיוב, מללמוד, להחכים, לעשות תארים. כשהייתי קטנה הייתי, קראו לי תולעת ספרים, הייתי קוראת כל דבר שיכולתי להניח עליו את ידיי. כשהייתי בגן, כבר קראתי את כל הספרים בגן שלוש פעמים, והייתי הולכת בהפסקת הצהריים בקיבוץ לספרייה של הגדולים, של הבית ספר, להחליף שם ספרים. ספרים זה דבר נהדר. אבל הידע שאנחנו רוכשים מספרים הוא ידע מוגבל. שרי נסרגד את המערז' בספר אני וזה אומר, ידע הוא דבר מועיל מאוד כשצריך לטפל בדברים, אבל הוא אינו מנחה אתכם כיצד לטפל באנשים ובעצמכם, כיצד לחיות את החיים. שום ידע חומרי לא יועיל לכם כדי להיות אור לעצמכם. כדי להיות עצמכם במובן האמיתי של המילה, צריך משהו אינטימי ועמוק בהרבה מכל ידע. משהו בלתי אמצעי. יש סיפור נורא משעשע שמי שהשתתף או השתתפה בקורסים של המורה ההודי גואנקה, שמעתם את זה בהרצאה שלו, אחת ההרצאות שלו הוא מספר, כמשל, על מישהו שנוסע באונייה, אדם פשוט שיוצא למסע בים, ובאונייה הוא נתקל בפרופסור, והפרופסור ככה מפגין את ידיעותיו על פני האדם הפשוט הזה, הפרופסור משוחח איתו על דברים ברומו של עולם, ואומר לו, מדבר איתו על קוסמולוגיה, ואומר לאדם, לאיש הפשוט הזה, מה, אתה לא יודע מה זה קוסמולוגיה? רבע מהחיים שלך הלכו. אחר כך הוא מדבר איתו עוד, ומספר לו על אסטרונומיה. הוא אומר לו, מה, אתה לא יודע מה זה אסטרונומיה? חצי מהחיים שלך הלכו. ואז באותו ערב מתחילה סערה נוראית בים, והאונייה עומדת לטבוע וכולם קופצים, והפרופסור אומר, אני לא יודע לשחות. אז האיש אומר לו, מה, אתה לא יודע סווימינולוגיה, מדע השחייה, כל החיים שלך הלכו. רובנו מחפשים את השקט הנפשי או את החופש בהרצאות, בסדנאות, בספרים. אבל שם יש רק עוד מילים ועוד שאלות. ובסוף אנחנו חוזרים הביתה עם רעש נוסף שמצטרף לבלגן שהיה שם קודם. נחפש את השקט או את החופש במילים, זה להיות כמו האיש שאיבד בחצר את המפתח לביתו, אבל מחפש אותו מתחת לפנס הרחוב, כי שם יש יותר אור. את השקט אפשר למצוא רק בשקט. את החופש אפשר למצוא רק בחופש. אז זה הסוג הראשון של ידע, על פי הדרמה. הסוג השני זה ידע שבא מתוך רפלקשן, מתוך הרהור, מתוך הגות, מניתוח. זה ידע שהוא כבר קצת יותר קרוב אל הידיעה הפנימית, אבל הוא עדיין מנטלי, קוגניטיבי. אנחנו יכולים להבין, אבל לא תמיד, ההבנה מספיקה בשביל השינוי. ואני נתקלת הרבה פעמים באנשים שאומרים לי, הבנתי, ראיתי את הדפוס, ואני עדיין עושה את אותו דבר שוב. והתסכול והכאב שמלווה את זה. כי זה עדיין, יש עוד כמו שכבה דקה בין זה ובין ידע או ידיעה שהדרמה קוראת לה ידיעה אינטואיטיבית, ידיעה עמוקה. הגורו שלי נהג להגיד שאנחנו יושבים על מעיין, על פתח של מעיין, אבל גובעים בצמה כי אנחנו לא יודעים את הדרך אל המים. אז לפעמים אנחנו כבר יודעים שאנחנו יושבים על שפת המעיין, אבל לא תמיד זה מספיק בשביל להגיע אל המים. סט אומר, האדם חייב לפרוץ מתוך ההיבטים הסדירים, המדויקים, הבטוחים ועם זאת המגבילים של האינטלקט. לעמוד בפני המציאות של טבעכם ושל אחוות הברואים, ולהבין שיש לכם מקום ביקום, כשם שיש לסנאי, לנמלה או לעלה. אינכם מטילים ספק בזכותם להתקיים. מדוע תטילו ספק בזכותכם שלכם? אז הידע השלישי, או הסוג ידיעה השלישית, ידע שהוא אינסייט, תובנה, שהוא לא בא מתוך מחשבה אלא מאינטואיציה, מהבנה. במסורת זה נקרא ידיעה חודרת, ידיעה ישירה, direct knowing. יש כאלה שאומרים שכל המסע הרוחני זה הדרך הארוכה מהראש אל הלב, או מהראש אל הבטן. זה מרחק של פחות מחצי מטר, אבל יכול לקחת לנו lifetimes. רבי מנחל מנדל אומר, איננו מחדשים דבר, עבודתנו היא רק להאיר על מה שחבוי בתוכו של אדם. זה מה שאנחנו עושים כאן בריטריט. באנו לריטריט לא כדי ללמוד, אלא כדי להיזכר. מה הביא אותנו לכאן? ברור שבחרנו לבוא לריטריט, זה ברור, אבל לפי מה? מה היה הכוח המניע שגרם לנו לרצות לבוא לריטריט? אני בטוחה שיש לכם רשימה של סיבות טובות, טובות מאוד, כל אחד ואחת מכן, מה הביא אתכם ומה גרם לכם לרצות לבוא לריטריט. ועדיין אני מזמינה להרהר במה בדיוק בוחר ולפי מה. האם הנתיב בוחר בנו? אולי יש משהו גדול מאיתנו שבחר, שבוחר. אולי אנחנו לא ממש בוחרים, אלא יש איזושהי ידיעה אינטואיטיבית. איזושהי ידיעה פנימית שיודעת. שיודעת מה הדבר הנכון עבורי לעשות עכשיו. יש לי חברה טובה שסיפרה לי שהיא רצתה לפגוש כמה חברים בבית קפה, וניגשה לשם לראות, ניגשה לשם קצת יותר מוקדם לראות, לבחור מקום שקט. הייתה איזה מין פגישת עבודה. והיו במסעדה הזאת כל מיני מקומות, אבל היה שם מקום אחד, חלל אחד שהיה בו שולחן מאוד מאוד גדול, שולחן ארוך, עם מלא מלא מקומות סביבו, שהוא היה שמור. ומשהו בה אמר לה לקחת את השולחן עבורה ועבור החברים שלה ליד השולחן הגדול הזה. היא חשבה, לא, אנחנו צריכים שקט. יש כאן שולחן ענקי, מלא אנשים. יעשו פה המון רעש. ידברו בקולי קולות, ואנחנו צריכים שקט. אני עדיף לי לבחור שולחן במקום אחר. ושוב ושוב שומעת בפנים, שומעת או מרגישה, או איך שלא נקרא לזה. לא, זה השולחן, פה, ליד השולחן הגדול. אז היא אמרה לי, טוב, לא התווכחתי. באו חברים, גם חברים אמרו, הם באו, התיישבו, אמרו, מה זה פה ליד השולחן הענק הזה? עם כל האנשים שתכף יבואו ויעשו לנו המון רעש. היא אמרה להם, לא יודעת, כך זה. התיישבו ליד השולחן הקטן. ואז באמת באו האנשים של השולחן הגדול, והתברר שהם כולם חרשים, והם דיברו בשפת הסימנים, והיה שקט מוחלט. אז נסגדת אמר בציטוט שהקראתי קודם, צריך משהו אינטימי ועמוק בהרבה מכל ידע, משהו בלתי אמצעי. אז מה זה, מה יכול להיות המשהו הזה, האינטימי הזה, שהוא עמוק בהרבה מכל ידע? מה זו אינטואיציה? יש בתוכנו כל כך הרבה קולות שונים, ממש אורקסטרה שלמה מתנהלת. לאיזה קול להאמין? לאיזה קול לבטוח? יש קול שהוא מחובר לידיעה, לידיעה עמוקה, שנובעת מתוך חיבור עמוק למה שקורה, למה שמעבר למה שקורה, למה שמעבר לידוע, למוסכם, לנראה, אבל לא מנותק ממנו. אנחנו בונים קשר חדש עם מה שקורה, חוויה ישירה, direct experience ו-direct knowing, ידיעה ישירה. הבודה אמר, דברים הם לא כפי שהם נראים. הוא הוסיף, והם גם לא אחרת מכפי שהם נראים. איפה זה משאיר אותנו? הידיעה הישירה הזאת, האינסייט הזה, מקורים כשאנחנו לא בונים איזה מבנה, איזה קונסטרקט, בלי שאנחנו מנסים להבין או מנסים לפתור, כשאנחנו מוכנים לוותר על הרצון להבין. ההבנה נחה בחלק השמאלי של המוח. הידיעה הישירה, האינטואיטיבית, נחה בחלק הימני. אז לאפשר לעצמנו ביקור קטן בחלק הימני. איך משיגים את זה? יהיה יותר נכון לחשוב במונחים של מה מקרב אותנו לשם, ולא במונחים של איך משיגים. דרמה מדברת על מה צריך לנשור, ולא על מה אפשר להשיג, או מה צריך לאפשר כדי שהידיעה הזאת תחשף. כדי שנוכל להתחבר לאותו מעיין עמוק עם המים הזקים והצלולים שאנחנו יושבים על פתחו. אז ככל שאנחנו מתאמנים בזה יותר, בקשב העדין הזה פנימה, לתוך, בלי לקולות השונים, ההתאמנות בזה עוזרת לנו יותר ויותר לפתח אוזן שיודעת להבדיל בין הכינורות השונים. מהו כל הוויזדום? מהו הכל שנכון לי עכשיו? שאפשר לבטוח בו. ואפשר. איכות מאוד מאוד מועילה להתאמנות הזאת, זה איכות של משחקיות. תרגול מדיטציה זה אמנם תרגול מאוד מאוד חשוב, אבל הוא לא חייב להיות רציני. יכול להיות פן, יכול להיות קליל. אפילו כשאנחנו פוגשים דברים קשים, דברים שלא קל לנו לפגוש, הם יכולים להיות מוכלים באווירה של התעניינות משחקית או סקרנות פלייפול. וככל שאנחנו מתאמנים בזה יותר, זה נהיה לנו יותר זמין, יותר נוכח, יותר נגיש. ואנחנו יכולים במהלך הריטריט לפגוש את זה בהמון צמתים קטנטנים. כי באמת, כמו שכבר גם בת אל אמרה, הכל בעצם כבר מוחלט עבורנו, ויש לנו סדר יום, ואומרים לנו מתי לשבת, ומתי לקום, ומתי ללכת, ומתי לאכול. אבל יש לנו עדיין צמתים קטנטנים של האם לעשות עכשיו מדיטציה בהליכה, או ללכת לשתות כוס תה. האם להיכנס לאולם, או להישאר בחוץ, לתרגל בחוץ. האם לתרגל באולם או בחוץ, או להיות באולם או בחוץ ולא לתרגל. האם ללכת עכשיו לישון ב-10 בבוקר. ולפעמים אנחנו יודעים רק בדיעבד, הלכתי לישון, זה היה הדבר הכי נכון עבורי. הלכתי לישון וזה לא היה מוצלח. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אז אני אדע לפעם הבאה. אבל הפעם הבאה היא רגע טרי, חדש, ייחודי, חד פעמי. אבל זה לא שאי אפשר ללמוד מהניסיון. כמו שאמרתי, אנחנו מתאמנים בהקשבה לא רוצה להגיד משתפרים, אבל משהו בסגנון הזה. כמו שאמרתי קודם, זה נהיה יותר זמין, וככל שזה נהיה יותר זמין, אנחנו נותנים בזה יותר אמון, כמו שבת אל דיברה קודם על האמון. אנחנו מפסיקים, או לפחות קצת פחות מטילים ספק. אז מנוחה עמוקה, התרגול שלנו כאן בריטריט מאפשרת לדברים שמעיבים ומערפלים או שמחרישים את האוזניים הפנימיות שלנו, מאפשרת לכל הדברים האלה קצת לנשור. כל הדברים שמעיבים על החיבור הזה, על הקשב הזה, על הידיעה הזאת, על המעיין. מנוחה עמוקה עוזרת לנו להתחבר אל הידיעה הזאת, אל הידיעה האינטואיטיבית. הרפיה עמוקה, letting go, להסכים ליפול, להסכים לטעות. בתרבות המודרנית שלנו, אני חושבת שצריך להגיד את זה עוד הרבה פעמים, להסכים לטעות. להסכים לטעות. יש בתוכנו מקום של שקט ודממה, ואנחנו רוצים to access את המקום הזה. וכשם שהוא מקום של שקט ודממה, הוא גם מקום של שערה אולי, או הרבה חיות. הוא לאו דווקא, אין לו צורה אחת, הוא לאו דווקא שקט, הוא לאו דווקא משהו אחר, תרגול של מנוחה עמוקה מאפשר לקלף שכבות ומסכים ולהתחבר אל המקום, אל מקום עמוק בעצמנו, בתוכנו. הרפיה עמוקה מאפשרת לנו לצלול פנימה אל מעבר לזהויות המוכרות לנו, מעבר לדפוסים, להרגלים, מעבר לתבניות מנטליות. וכשאנחנו קצת יותר בנינוחות, אנחנו רואים קצת יותר ניחוחה. כשהקיבוץ שמלווה מאמץ באובר, מאמץ שהוא כבר לא מאמץ נבון, שהוא מביא לקיבוץ ומתח, כשהקיבוץ והמתח האלה משתחררים, מתפנה מקום, מוסתים העננים, דימוי שמשתמשים הרבה במסורת, העננים שהם מכסים ומעיבים על השמש, מוסתים. והמרחבים הפנימיים נחשפים. ומאפשרים לנו מפגש עם ידיעה אינטואיטיבית. ציטוט מתוך דבריו של מורה בשם אג'יי סינג. אם אנחנו לא פועלים כל הזמן מתוך תגובתיות, אנחנו יכולים לראות שכל התרחשות היא חדשה. שמה שקורה כעת בעצם חדש לחלוטין, ואין לו כל קשר להשלכות ולציפיות שלנו. ואז אפשר לראות את מה שקורה באמת, מתוך הטריות של הסיטואציה, מתוך החיים, ולא לתת לעבר לשלוט על חיינו. באנגלית יש ביטוי כזה, make effort to let go, then let go of making effort. אז בהתחלה זה effort, 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 ואחר כך זה כבר ניסעים על הגלים. מנוחה עמוקה מאפשרת לנו קצת יותר להיות וקצת פחות לעשות. גם בזמן ריטריט הרבה פעמים מאוד אנחנו עסוקים בלעשות. נכון? מוכר? אנחנו עושים את הריטריט. אנחנו עושים מדיטציה. אנחנו עושים מדיטציה בהליכה. אנחנו עושים להיות מודעים כל הזמן. כשמגיעים הביתה צריך לקחת 3 ימי נופש. אז קצת להרפות אפילו מהעשייה הזאת. וקצת יותר להיות כמו חתול שיושב בשמש. זוהי הזמנה עבורכם לסוף שבוע הזה. תהיו חתולים שיושבים בשמש. בפנים, בגישה פנימית. גם כשעומדים, וגם כשהולכים, וגם כשיושבים, בפנים או בחוץ, וגם כשאוכלים. כמו שהבודה עשה. ערב ההתעוררות הגדולה שלו, הוא הניח למאמץ, הוא הניח לסיגופים. הוא לא חשב שיש לו עוד המון דברים לעשות, והמון מטלות, והמון אישויים לפתור. הוא הניח לכל עשייה, לכל תרגול. הוא הרגיש חופש מכל מאמץ, מכל חיפוש, מכל מרדף. בבוקר, כשהוא פתח את עיניו, הוא ראה את הכוכב האחרון נעלם בשמיים. ואומרים שיחד עם הכוכב האחרון נעלם גם הבודה עצמו. הכוכב נעלם ויחד איתו גם סידרת גוטמה. אז אני רוצה לסיים בסוג של תרגול, מזמינה אתכם לשבת נוח מאוד. אם בא לכם לעצום עיניים. דמיינו שאתם חותרים בקנו במעלה הנהר נגד הזרם. אתם מפעילים את כל הכוח בזרועות שלכם, נאבקים בגלים ובתנועת המים, מתקדמים סנטימטר אחר סנטימטר במעלה הזרם. מפעילים את כל הכוח שיש לכם. עכשיו דמיינו שאתם מפסיקים לחתור, מפסיקים להיאבק, מניחים למשוטים, ומניחים לזרם לסובב את הקנו שלכם במורד הנהר, ולקחת אתכם במורד הזרם. ואתם נותנים לו לקחת אתכם, נותנים לנהר ולזרם, נכנעים לזרם. אתם בוטחים בו שהוא יודע לאן לקחת אתכם, שהזרם הוא טוב ומיטיב ובטוח. וחכם ויודע. דמיינו את עצמכם נשענים אחורה בהקלה, מפקירים את עצמכם לידיעה הטובה והבטוחה של הזרם.